שלום, אנחנו בספר דרך חיים לרבנו מהר"ל מפראג, עמוד קס"ג קס"ג בעמודה הימנית, דיבור המתחיל וזכר. אנחנו נקרא במשנה של בן זומה שארבעה דברים מוגדרים אחרת מאיך שהאמון מגדיר אותם, והם החוכמה, העושר, החוכמה, הגבורה והעושר והכבוד. איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, ואיזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. והמהר"ל הסביר מדוע זה נכון. זאת אומרת, כשהכיוון הכולל של פירוש של דברי המהר"ל זה שיש מעלה שהיא עצמית לאדם, ויש מעלה שהיא מצד זולתו. זאת אומרת, שאני אומר, הגיבור זה מי שכובש אחרים, אז גבורתו, מעלת הגבורה שלו מצד האחרים הנכבשים תחתיו, אבל לא מצד עצמו. כי יכול להיות שהאחרים הם חלשים. זה לא אומר שהוא גיבור. מה שכן, אם הוא כובש את יצרו, את עצמו, אז הוא גיבור באופן מהותי. וכדומה, כן? גם העשיר, שמח בחלקו. אם יש לו עושר ויש לו יותר כסף מאחר, אז הוא שוב מוגדר כלפי האחר. אבל אם הוא שמח בחלקו, הוא מוגדר כלפי עצמו. וכדומה, כן? כלומר זאת...
ואם יצרו חלש, אז לגבור על זה.
אבל באיזה כוחות הוא יכול לגבור על יצר חלש? גם כן בכוחות חלשים. אז זו גבורה עצומה, לגבור בכוחות חלשים על יצר חלש. בסדר? זה אם כן ארבע המידות שהזכיר בן זומה. אומר על זה מהר"ל נפרד: וזכר בן זומה אלו ארבע מידות, שגם תמצא, שכן תמצא גם כן שהכתוב דיבר מהן בכתוב, שבכתוב כסדר שזכר אותם בן זומה, שנאמר: אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר בעושרו וגומר, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד צדקה ומשפט, כי באלה חפצתי עם השם בארץ. אז זהו, זה בדיוק השאלה, מה רוצה ירמיהו? האם ירמיהו רוצה להגיד אל יתהלל חכם בחוכמתו שאינה עצמית, אלא יתהלל בחוכמה עצמית, או שאפילו החוכמה העצמית לאדם אין לה ערך כל זמן שהיא לא כדי לדעת את השם? אבל בבנים, עוד לפני שאנחנו פותרים את השאלה הזאת, ברור שבן זומה מקביל את המעלות האלה למעלות של ירמיהו. כלומר, איזה הוא עשיר שדיבר עליו ירמיהו, זה השמח בחלקו. כלומר, אפילו השמח בחלקו, אני אתעלל. זה הכוון. הזכרתי לכם לגבי חודש יער, נכון? מתעלל המתעלל. לא? זה לא מעניין. יש אצל המקובלים, בשם ספר הזוהר ובשם ספר יצירה, יש 12 צירופים של שם הוויה. שם הוויה קודם אותו יוד כ-ו-ו. אפשר לעשות 12 צירופים של האותיות האלה. מה? 4 כפול 3 זה יוצא 12. ואם כן, יש 12 צירופי שם הוויה. אומר הזוהר, זה כנגד 12 ראשי חודשים. בכל חודש וחודש יש צירוף משלו. עכשיו, זה לא רק שיש צירוף משלו, אלא גם מכוונים בצירוף הזה במוסף של ראש חודש בברוך אתה השם מקדש ישראל בראשי חודשים, וגם בבני ישראל הוא מביא את זה. הזוהר גם מוסיף שלכל אחד מהצירופים האלה יש פסוק בתנ"ך הרומז לו. למשל, חודש ניסן, הצירוף שלו זה י' כ' ו' כ'. זה רמוז בפסוק: ישמחו השמיים ותגל הארץ. חודש יער, הצירוף שלו זה י' כ-ה' לא ו' אלא ה' ראו? והפסוק הרומז לו בתנך מה? הבאה לא, זה י' כ' ו'
כ'
כי זה הזמן של השמחה שהתחדש העולם דרך יציאת מצרים. זה גם האביב, הזמן שבו העולם מתחדש, אז ישמחו השמיים, תרגל עליו. אבל חודש יער, אומר הזוהר, זה י' כ' ה' ו', וזה מכוון כנגד הפסוק יתהלל, המתהלל, השכל וידוע. כך אומר הזוהר. אז מה
שחודש...
זה ההלל. שני הללים יש, הלל של יום העצמאות והלל של יום ירושלים. כלומר, זה הזמן של ההלל, זה חודש יער. יתהלל, המתהלל, השכל וידוע, כך אומר הזוהר. כנראה. אבל יש עוד כמה חודשים שהם תמיד חודשים.
שמי שקורא את הלל,
השכל וידוע, נכון. ולכן אמר, מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. מי שלא חכם לא רואה, לא מתבונן בחסדי השם. אבל מי שחכם, אז הוא מתבונן. יש יום העצמאות ויום ירושלים, אומרים הלל, אם אתה זוכר. כן. הוא מת. טוב. יש. מה? כל החודשים יש, אבל פשוט רציתי להביא לכם לגבי החודש יער, כי גם זה הפסוק שהוא מביא כאן. כן? כן, לגבי סיוון זה י' ו' ה' ה'. מה? הפסוק? לא זוכר. מה? מה? כן, כן. יש שלושה חודשים מתחילים בי', שלושה בה', שלושה בו', שלושה ב'. כן, למשל, וכל זה איננו שווה לי. זה תמוז. זה, מסיים בה, איננו, לא, מה? כן, לא, זה סופי תיבות. זה איננו שווה לי, זה יוצא ה, ו, ה, י. כלומר, זה כיוון הפוך לשם הוויה. שם הוויה יוצא, כן? זה ה, ו, ה, י. לא, זה על תמוז. מה? זה הזמן של החורבן. ניסן מחזיק את
השניים האחרונים.
כן, ובאב זה יוצא ה' ו' י' ה', הנה יד השם הויה. וכו'. מה? טוב, וזכר בן זומה.
עם המקרא של כל
ה... מה זה המקרא? המקרא זה התנ"ך. טוב. וזכר בן זומה אלו ארבע מידות, שכן תמצא גם כן שהכתוב דיבר מהם בכתוב, כסדר שזכר אותה בן זומה, שנאמר יתהלל חכם בחוכמתו. היית עליה גיבור בגבורתו, והיית עליה עשיר בראשו הרי לך, שגם הנביא הזכיר אלו שלושה דברים כסדר הזה ביחד. כי אלו שלושה דברים שייכים אל האדם. כי האדם יש בו השכל, ויש בו הנפש, ויש לו העושר. ואי אפשר לאדם זולת אלו שלושה. כן, זאת אומרת, האדם יש בו שלושה מרכיבים. שכלו, נפשו, ורכושו. שכלו זה בן אדם למקום, רכושו זה בן אדם לחברו, ונפשו זה בן אדם לעצמו. אז אומרים שוב החלוקה הזאת שפות דעת שם. ואי אפשר, ולכן שכלו זה חכם, נפשו זה גיבור, ועושר זה עושר. ואי אפשר לאדם זולת אלו שלושה, ואמר, אל יתהלל החכם במעלות השכלי שבו, שהוא חלק אחד מחלקי האדם, ויתהלל בגבורה שהוא מעלת הנפש, כי הגבורה מצד כוח הנפש. ויש עוד דבר שלישי שגם כן שייך לאדם, והוא עושרו, שהם קנייניו השייכים אל האדם, כי אי אפשר לו זולת זה. אבל אינו מן האדם עצמו כמו השכל והנפש שהם לאדם, וגם על יתהלל בקנייניו שהם שייכים לאדם, כי אלו שלושה דברים שייך הילול שם אל האדם מצד שהוא אדם. זאת אומרת, מתי שייך לאדם להתהלל בחוכמה, גבורה ועושר? לא, כשזה שייך לו באופן עצמי. אבל זה משהו הסביר. למה ההגדרה הרגילה של החכם איננה מספיקה? כי זה חוכמה ביחס לזולת, גיבור ביחס לזולת, עושר ביחס לזולת. לכן בזה אל תתהלל, אלא תתהלל בשלושת אלה כשהם שייכים לך בייחוד. ומפני זה אצל הגבורה כתיבה להתהלל, ואל יתהלל בו, כי הנפש והשכל מחוברים יחד. אבל העושר שהוא נבדל מן האדם לגמרי, לכתיבה כתיב אל יתהלל עשיר ועושרו. ואצל הגיבור הוסיף הידיעה, למה אומר אל יתהלל הגיבור בגבורתו? תגיד אל יתהלל גיבור, כמו שאתה אומר אל יתהלל עשיר, זה לא אומר העשיר. כן, בחכם ועשיר אמר בליאל, בגיבור אמר עם ה. זה ברור, למה? מפני כי דרך הגיבור שעושה גבורה באחרים יוצא שמו בעולם על ידי הגבורה שעושה באחרים. לכן הגיבור זה כנראה שנשמע בעולם כולו. ולפיכך אמר, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, אף כי שמו יוצא בכל מקום. לא, חכם ועשיר? לא, לא חייב. לא חייב. לא חייב. יכול להיות שהעשיר יש לו עניין להסתיר את עושרו. אתה חכם להסתיר את חוכמתו. מה שאין כן הגיבור, אין גבורתו אלא מצד מה שהוא גובר על אחרים. לכן הגיבור יש לו נטייה יותר לפרסם את שמו. כן? הרי סתם עשיר לא יגיד לך כמה כסף יש לו. נכון? אפילו ביל גייטס לא יגיד לך כמה כסף יש לו באמת. כן, גם יכול להיות. כן. זה מה שמסביר לך. אל יתהלל חכם, גיבור ועשיר, כשהמעלה הזאת איננה מצד עצמו. אז בשביל מה למדנו שלושה שיעורים לדברי המהר"ל? שהמהר"ל הסביר לך שהחוכמה, הגבורה והעושר המצויים אינם של האדם עצמו, אבל החוכמה, הגבורה והעושר שבן זומה הזכיר הם של האדם עצמו. הלומד מכל אדם והכובש את יצרו והשמח בחלקו, אלה הם דברים עצמידים לאדם ובהם ראוי להתהלל. מובן? אין בעד מה. כדי שאני אשתכנע שאני מצליח ללמד. טוב. והחכם בן זומר הזכיר אלו שלוש מידות: האחת מעלת השכל, השנית מעלת הנפש של חלקי אדם, שלישית מעלת העושר שמתייניו לאדם, והוסיף איזה הוא מכובד. הרי זה לא הוזכר בנביא. הנביא לא אמר ואל יתהלל המכובד בכבודו. כי אלו שלוש מידות, כל אחת ואחת היא מעלה בפני עצמה מיוחדת, והכבוד הוא כולל את שלושתן. כי אלו שלושה בפרט בהם הכבוד. לכן הנביא לא ראה צורך להוסיף קטגוריה רביעית, כי אצל הנביא היה ברור שהכבוד זה חוכמה, גבורה ועושר. אבל בזמן בן זומה, אחרי הנבואה, יש צורך לפרט. יש הבדל בין פרטים לכללים, ולכן יש תיאור פרטי של שלוש כוחות וכוח רביעי הכבוד. כי החכם, עכשיו איפה ראינו ששלושת אלה יש בהם כבוד? כי החכם בו הכבוד, שנאמר כבוד חכמים ינחלו טוב. וכן הגבורה בא הכבוד ביותר, כאשר מנצח אחד ומושל עליו, שהרי לכך נאמר הגיבור והידיעה, כמו שכתוב, ולא שם בגיבורים. שם זה כבוד. וכן העושר בו הכבוד, הרי בני לבן אמרו ומאשר להבינו עשה כל הכבוד הזה. כן, אז כל הכבוד הזה העושר שיעקב ובפרק האומר, לא, לא כתוב הכבודה, הוא כתוב הכבוד. לא כתוב כבד, כתוב כבוד. כבד. במות פעם שמעתי עבר, כשצולין כבד, כן, הוא מתכווץ, יהיה קשה. כשצולין לב, הוא מתרכך. אז הקב' הוא שלח פקות לפרעו, במקום שהלב שלו יתרכך, מתקשה. אמר הקב' הוא למשה, כבד לפרעו. טוב להיות כבד, במקום לב, הוא מתנהג כמו כבד. ופרק האומר, איזה הוא עשיר, כל שבני עירו מכבדים אותו בשביל עושרו. וכבר ביארנו זה, ולפיכך הכבוד בשביל נפרד באלו שלוש מקרים. ועוד, אז לכן אומר, מסביר מדוע הנביא לא ראה צורך להסביר את זה, מדוע בן זומא כן פירש כך. ועוד, שכשם שהחוכמה היא לכוח השכלי והגבורה לכוח הנפשי והעושר בניינו של אדם ושייך לאדם, וכן הכבוד הוא מלבוש האדם, שייך לאדם שהכבוד מתלבש בו באדם, בו האדם, ונחשב הכבוד כמו מלבוש לאדם, כמו שאמר פרק אלו קשרים, וכיבד אתו מעשות דרכיך, וכיבד אתו שלא יהיה מלבושך של שבת, כי מלבושך של חול, כי הד רבי יוחנן קרא למנה הם מכבדו זה, שרבי יוחנן המכנה את בגדיו כבודו, ועוד אמר שם, ותחת כבודו ולא כבודו ממש, כי הד רבי יוחנן קרא למנה הם מכבדו זה, הרי לך כי המלבושים הם כבודו, ולפיכך גם כן הכבוד נחשב כמו מלבוש לאדם. זה מה מעניין, מה זה כבוד? אם אני מכבד מישהו, מה הנטייה הטבעית שלי? להתקרב או להתרחק ממנו? להתרחק. הכבוד, זה, אני לא ניגש אליך ישירות. גם כשאני קורא לך כבודו, כדי לא לדבר עליך, אולי כבודו יושב, יש לך. זאת אומרת שהכבוד הוא מעטפת. אבל הכבוד הוא גם סימן שהמכובד הגיע. זאת אומרת, אם תוקעים בחצוצרות מסביב למלך, אז גם בגלל שהמלך הגיע. זאת אומרת, המעטפת המרחיקה היא גם המקרבת. לכן יש בנביאים שימוש כפול למילה כבוד. שאיפה אם אתה אומר איה מקום כבודו, זה אומר כבודו מלא עולם. מה אתה אומר סביה? כן. נו. אז בדיוק שאמרתי, שיש משמעות כפולה למושג כבוד. אגב, זה גם, זו אותה סוגיה שהמהר"ל פה רומז לה, אני קראתי את זה מהר. אבל שמה, יש מחלוקת, מה פירוש המילה כבוד, בין האמוראים. כתוב, ותחת כבודו יקד יקוד כקוד אש. נאמר על חיילי סנחריב, שהם נשרפו. השאלה, מה נשרף בחיילי סנחריב? אז יש פירוש אחד שאומר, גופם נשרף, והבגדים נשארו. שנאמר, ותחת כבודו יקד יקוד כקודש. אז מה זה כבודו? בגדיו. זאת אומרת שהכבוד, לפי השיטה הזאת, זה דווקא מה שמרחיק. הלבוש שמבדיל בין הפנים לבין החוץ. פירוש אחר אומר, לא, כבודו זה הנשמה. כשנשרפה נשמתם, וגופם נשאר קיים. כמו נדב ואביו. ועל זה נאמר, תחת כבודו יקד יקוד כקודש, שהמילה כבוד מציינת את הגוף ולא את הבגד. זה מחלוקת המוראים. אם כן, לפי הפירוש הראשון כבוד מרחיק, לפי הפירוש השני כבוד מקרב. על פני כל העם. השאלה, איך מתו חיילי סנחריב? איך הם מתו? יש דעה בגמרא, שמעו שירת מלאכי לשרת. כן, כמו בסרט ההוליוודי. מה? או כמו בסרט ההוליוודי על אהרון הברית, שזה סרט. משנות... עוד מעט אגב יש שנת תרפפו. כן? זה אומר, שנת תרפפו, מתי זה יהיה? בתו שימצא מחזיים. תעשו חשבון. אז... בתו שימצא מחוורץ. כלומר, עוד חמש שנים זה שנת תרפפו. יכול להגיד, כן, אז איפה היינו? הרי לך כי המלבושים הם כבודו, לפיכך גם כן הכבוד נחשב כמו מלבוש לאדם. יוצא לפי זה שכשהקדוש ברוך הוא מדבר על כבודו, זה כמו מלבוש לא. זה מפורש בספר תהילים קוף דלת. נכון? השם אלוהי גדלת מאוד, עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כיריעה. שעל זה למדו בבראשית רבה, שמיים מאחד נבראו, ממעטה אור לבושו. התעטף הקדוש ברוך הוא והבהיק מסוף העולם ועד סופו. כן, זה כתוב. כתוב שבן זומא אמר את זה לחברו בלחישה. אמר לו, אז אמר לו, אני לא מבין, זה פסוק מפורש, עוטה אור כסלמה. זה אמר, כתוב, הוא יכול לומר, אני לא יכול לומר. אז ברור, יש פה סודות עמוקים שרמוזים כאן. והנה לך כסות וכתכתיב יראה זה לך כסות עיניים, ותרגם ומקלעות, הלך כסות דיקר וגומר. יקר זה כבוד. הרי שגם הכבוד כסות נקרא. ולפיכך, אלו ארבע דברים שזכר בן זומה, עם הדברים אשר שייכים לאדם, כי כבר אמרנו, כאילו שלושה דברים, החוכמה והגבורה והאושר שייכים אל האדם, והכבוד גם כן שייך אל האדם, והוא נחשב כמו מלבוש האדם. והפירוש הזה הוא ברור מאוד. עד שאין ספק בו כלל, למי שמבין עמקי חוכמה, יבין סדר ארבע מידות אלו, כי הם על פי החוכמה מאוד. או רוצה להגיד, שהם על פי החוכמה מאוד.
קבלה.
הם על פי הקבלה. אז בואו נראה, מה זה אומר על פי הקבלה, מה הוא רוצה להגיד? הוא אומר שיש שלוש מידות שהן שייכות לאדם באשר הוא אדם, חוכמה, גבורה ועושר, ויש עוד מידה רביעית שהיא כמו מעטפת, כמו מלבוש. איך זה נקרא בקבלה? אור מקיף. יש אור פנימי ואור מקיף. למה כזה חם פה? מה ההבדל בין אור פנימי לאור מקיף? אור פנימי, נגיד לכם את זה בצורה פשוטה. מה? לפי חסידי חב"ד אי אפשר לישון בסוכה, כי זה אור מקיף, נכון. אתה רואה? מה? כן. קודם כל, זה כזה בשביל אפשר לישון שם. גם הרבי מלובביץ' הסביר, מה זה נוי סוכה? נוי סוכה זה שהסוכה כהלכה. לכן, אצל חסידי חב"ד לא מקשטים את הסוכה. מה? מה? חסידי חב"ד אינם מוסיפים קישוטים לסוכה, כי הם אומרים שמה שכתוב שהסוכה צריכה להיות מהודרת ושצריך שיהיה בנוי, הנוי זה שהיא עשויה כהלכתה. לא, זה לא נוי סוכה, זה עצם הזה של המצווה. לא, הם לא אומרים את זה. לא יודע, כן, לא אומרים את זה.
אין הלכה שבוצה שלך ותהיה בגלל בוצר שהיא בנת.
זה לא מוציא את זה, זה לא גורר.
למה
שלמען
ילדים לא
נקשב? אל תהיה חבד. לא חייבתי אותך. בסדר? לא מחייב אותך. עכשיו בואו נחזור לעניין. אז מה זה אור מקיף ואור פנימי? זה מושגים שבקבלה מופיעים הרבה. ויש להם הרבה משמעות. כן, האור הפנימי זה חוכמה, גבורה ועושר. והאור המקיף פה מכונה כבוד, אבל לא הסברנו מה זה מקיף ופנימי. הגדרה דרך הפשט יותר פשוטה, כן, לא ניכנס לעומקים גדולים מדי. אור פנימי זה מה שאני זוכה בו על ידי עמלי. אני עמל כדי להשיג את הדבר, זה אור פנימי. אור מקיף זה מלשון החנוונים, מקיף, לוקח בהקפה. מה זה דרך אחת בהקפה? אף על פי שאין לך עכשיו כדי להצדיק, כלומר לפי הדין אתה חייב, אבל מכיוון שעתיד אתה להיות בעל הממון, כבר על חשבון העתיד אתה מקבל עכשיו. כלומר זה כוח שדוחף את גלגלי ההיסטוריה על ידי אחריתה של ההיסטוריה. אז במילים יותר פשוטות, האור הפנימי בנוי על העבר והאור המקיף על העתיד. עכשיו מה זה? שתי השקפות עולם שונות לגמרי. מי שתובע קבלות הוא חסיד האור הפנימי, ומי שמדבר על סגולת ישראל העתידה להתגלות באחרית הימים מדבר על יסוד אור מקיף. לכן אומר הזוהר שאור פנימי ואור מקיף מבדשים זה בזה, כלומר מקים אחד את השני. לא מסכימים, יש להם מחלוקת אידיאולוגית. אז הסוכה זה בדיוק זה. מה זה הסוכה? זה עתיד לבוא. כלומר, האדם מוכנס לרגע אחד בעולם שאיננו עדיין מופנם אצלו, שמקיף אותו. ולכן, הסוכה לא חייבת להיות שלו. לפי ההלכה, אני יכול לשבת בסוכה שאיננה שלי, יצאתי ידי חובה. מה שאין כן ארבעת המינים שהם אור פנימי, לקחתם לכם משלכם. חייב להיות פרי העמלי. למה הם מתנגדים לשאלה בסוכה? כי הם אומרים שזה הערה גדולה מדי כדי שאנחנו נקלט אותו. כתוב ברמה שלא צריך לישון בסוכה. כתוב ברמה שלא צריך לישון בסוכה, כי קר. רמה א'. מה? אבל הוא אומר שקר. הרמה אומר שקר.
אז קר.
אני מבין אותך. אם כתוב ברמה שקר, אז קר.
יש אור מקיף וקר?
ולמה סדרה הקדוש ברוך הוא שיהיה קר עד כדי שאי אפשר לישון בסוכה? בגלל שיש אור מקיף.
אני לא מבין איך, מה הקשר בין אור מקיף וקור?
לא, הוא שאל אותי הלכתית, כתוב שחייבים לישון בסוכה. אז אמרתי לו שהלכתית, הרמה כותב שלא צריך לישון בסוכה כי קר לנו. זה הכל. אז הוא שואל, אבל כשלא קר, אמרתי, כתוב ברמה שקר. שקר?
לא.
לאשכנזים קר? הספרדים לא קר.
הספרדים לא מכיר.
זה חבק, זה חבק מתי מפעילים שחרי?
מתי? אני
שואל אחרי תהיה.
נו.
נו.
ניינצל. ניינצל, כן. טוב. זה לא נראה לי הגיוני. לא, לא, לא. תמיר, אני לא מקבל את זה. לא, שזה בגלל 9 סנט. כי הנץ, הכוונה כשהחמה מתפוצצת. ולכן קשה, וגם לא, זה ביידיש 9 סנט. אני לא מאמין שבמשנה כבר ידעו. טוב. כן, נתון. כי הכבוד זה מה שמלבוש לאדם. זאת אומרת, זה לא מופנם בתוך האדם. גם כשנותנים כבוד למישהו. זה בעצם, הכבוד זה דבר לא מוגדר. כן? הכבוד אין בו שום דבר תועלתי ממש. אנשים הרי מוכנים לאבד תועלת רבה מפני הכבוד. אז זאת אומרת, אומר מזה הרמב״ם, מסקנה, הכבוד הוא התנוצצות העולם הבא בנפש האדם. הרמב״ם, בהקדמת חלק, אומר, אין האדם משיג אלא הנאות העולם הזה, שם אכילה ושתייה ועוד שטויות. אבל אין אדם יכול להשיג את טובת העולם הבא. אבל בכל זאת, אם יתבונן במידת הכבוד, ישיג קצת מהעולם הבא. זאת אומרת, כשיש אדם מחפש כבוד, זה חיפוש אחרי אותו אידאל שעתיד להתגלות. כי זה שטויות הכבוד בעולם הזה, מה זאת אומרת? אחד מפני הכבוד, הצטנן. כן? לא היה מכובד להגיד סליחה קר לי. כן? אז הוא הצטנן. הסימן שזה לא מצא תועלת העולם הזה שהוא מחפש. כן, צודקת. אבל גם על העשיר הוא אמר, איזו העשיר השמח בחלקו, כשהוא שמח בחלקו זה העושר שלו. כי אנחנו לא מדברים עכשיו על השאלה אם זה שלו או לא שלו. השאלה ביחס לחוכמה, העושר והגבורה, הכבוד הוא חיצוני. כי יש גם חוכמה עצמית, גבורה עצמית ועושר עצמי, יש גם כבוד עצמי. ותוך כל זה, מה חיצוני ומה פנימי. כן, לא היה להם עתיד. מי שלא נותן כבוד לזולת, סימן שהוא לא רואה את הערך העצמי שבו, שעתיד להתגלות רק לעתיד לבוא. אז לא היה להם עתיד, ולכן נפלו במלחמה. זאת המלחמה ללא עתיד. מה? הכבוד זה משהו עצום. הכבוד זה בעצם הניצוץ האלוהי שמתנוצץ באדם. לכן הנשמה נקראת בספר תהילים בשם כבוד. עורה כבודי. אבל כשדוד המלך אומר כבודי, הוא מתכוון לנשמה שלו. מה אתה לומד? לא מאמין.
אידיוט שהוא יודע להכניס
גולים. גולים.
אין לו שכל, אין שום דבר. הוא רק כישרון אחד. אז יש לו כבוד עצום ולמיליונים של אנשים.
נכון.
אנשים חכמים, פרופסורים, אני שומע לפעמים בעד ואני משתגר.
כן, עוד מעט.
אנשים מכובדים דנים על דברים כאלה בעצם ממש. אז יש לו כבוד.
נכון, כבוד. נכון, יש לו כבוד.
מה, מזה שהוא בוער בכדור, יש לו חלק מגם הבא?
כן, כן. כלומר, יש לו תחושה של מה זה העולם הבא. כי הרי הכבוד שהוא מקבל מהבעיטה בכדור, הרי הוא שטות. אם היית אומר, נגיד, הכסף שהוא מרוויח, מלא. אבל הוא מחפש גם שיהיו שם כתבים. זאת אומרת שיש פה איזשהו חיפוש אחרי דבר שהוא לא לגמרי גשמי. לעומת זה, חתולים לא מחפשים כבוד.
יש בעלי חיים שאם אתה פוגע בכבודם, הם מרגישים את זה והם אחר כך...
זה לקרות בקטגוריה שלהם, לא בכבודם.
לא, 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 לא. אם אתה פוגע בכבודם, זה בכלב למשל,
פרפביות... כן, כל מה שקרוב לאדם.
הוא לא מדבר איתך חודשים.
הוא מדבר.
הוא לא מתחיל,
כן. טוב, בסדר, אבל זה אתם בעלי חיים שלמדו את שפת האדם. זאת אומרת, הקרבה אל האדם מלמדת אותם את זה, זה מפעפע בהם. אבל דגים, לא שמענו שיש את זה לדגים כבוד, נכון. משנה הבאה. לא, 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 לא. המשנה הבאה. בן עזאי אומר, מי זה בן עזאי? אחד מארבעה שנכנסו לפרדס, ושמו היה שמעון, כן, שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא. בן עזאי אומר, הווה רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה והעבירה גוררת עבירה, ששכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. הנימוק של מה שהוא אומר, האם זה זהה למה שהוא אמר? הוא אומר כך, מצווה גוררת מצווה, זה אני מבין. האם זה זהה למשפט שכר מצווה מצווה? זה אפילו הייתי אומר ההפך. שכר מצווה מצווה פירושו שהמצווה היא בעצמה השכר. אז זה כמו עבירה גוררת מצווה? רגע, אז אם ככה הוא חזר על עצמו פעמיים, הוא חזר על אותו משפט. אם אתה אומר מצווה גוררת מצווה ואחר כך אתה אומר שכר מצווה מצווה, אז בעצם אמרת אותו דבר פעמיים. מה? מה לא מכניס? אז מה יהיה? אז זאת אומרת ששכר מצווה מצווה זה לא גוררת מצווה. אני רוצה להבין מה פירוש המשפט הפשוט. אני הבנתי מה שאתה אומרת. זה מסביר את הקשר בין החלק הראשון לחלק השני. אני שואל מה ההבדל בין השני לשלישי. למשנה הזאת יש שלושה חלקים. חלק א', בן עזאי אומר רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה. חלק ב', שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. שלוש, ששכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. אז הסברת לי עכשיו, הסבר יפה, מה הקשר בין החלק הראשון לחלק השני. אני שואל, האם החלק השני והשלישי הם אותו דבר?
לא.
זה שאלה אחרת.
זה שני
מישורים
שונים.
זה שני מישורים שונים. אז אפילו הייתי אומר סותרים. אם אתה אומר שזה... למה? אם אתה אומר לי שכר מצווה מצווה, במובן...
מצווה גוררת מצווה, זה סיבה ומסובב. זה מישור אחד. אבל שכר מצווה מצווה זה מישור ערכי, זה משהו אחר לחלוטין, זה שני מישורים שונים.
תסביר לי מה זה שכר מצווה מצווה, אני לא הבנתי.
בערכים, בערכים שלך, כמו שאני צריך להיות, אני יהודי שאני צריך להיות.
נו.
שכר שאני מקבל זה שאני מקיים ציווי השם.
זאת אומרת, זה לא המצווה הבאה. השכר איננו המצווה שתבוא, אלא עצם המצווה שעשיתי.
שאני ראיתי.
יפה. אז זה סותר את הערך הכתוב מקודם, שהמצווה גוררת מצווה. למה כדאי לך לעשות מצווה? כדי שתקבל עוד מצווה. ופה אתה אומר לי, לא, כדאי לך לעשות מצווה, כי זה עצמו השכר. אז יש סתירה בין ב' לג'.
אז השכר שלך, נו. זה מישור אחר, זה סיבה ומסובב, ופשוט אני, על ידי כך, אני כל הזמן אהיה מחובר לבורא עולם, על ידי שאני עושה מצוות. והשכר שלי יהיה אינסופי.
אז אתה אומר, מצווה גוררת מצווה.
אני חושב שאתה יכול להסביר את השני.
אתה אומר שהשלישי מסביר את השני, תסביר לי איך.
שהוא מסביר ששכר מצווה היא מצווה אחרת, וזה מה שאומר, מה זה אומר שמצווה
גוררת
מצווה?
שאתה
רוצה מצווה,
אני כבר מצווה. אז זאת אומרת, אתה אומר בלי להשין, ששכר מצווה מצווה. כלומר, איך אני יודע שמצווה גוררת מצווה? כי הרי שכר מצווה מצווה. אז בעצם זה הוא רק חזר על עצמו. אז סתם שכה, למה משנה חוזרת על עצמה, זה לא נראה. כן, מה אתה אומר?
זה אומר, אני אומר, אני אומר, אני אומר, כשפות הרבה נעבדה,
נו.
כמו
בילאש
זה דווקא
סופר. כן.
לא רק שמצווה גורלת מצווה.
כן.
ואז אפשר לצליחה בכולמה. בילאש זה דווקא
זה המצווה כמו יצחר. אז לכן, זה שהיא גורלת מצווה, זה... אז זה לא כמו השכר של שכר מצווה מצווה. כשאתה אומר לי שכר מצווה מצווה, אני מבין שבמצווה עצמה שעשיתי יש שכר, לא? ככה אתה מבין או לא? יהיה שכר, איך אתה מבין, לא הבנתי עדיין לפי שיטתך, מה זה שכר מצווה מצווה? האם שכר מצווה זה אותה מצווה או מצווה אחרת? כן. ומה יהיה השכר על עבור המצווה האחרת? ומה יהיה השכר שתקבל עבור המצווה הנוספת? איפה כתוב שיש? אבל במשנה לא כתוב. במשנה כתוב רק שאם אני עושה מצווה, תהיה עוד מצווה. ולא כתוב אפילו שיש אפילו שכר. כן, בחלק השלישי, מה כתוב? שמה זאת אומרת? איך אתה מבין את זה? סליחה, אני רוצה להגיד מה הוא אומר. מה? שגוף המצווה היא שכר. זה שכר? זאת אומרת, עצם העובדה שעשיתי מצוות לשם, זהו השכר הגדול. ונוסף על כך, אז אני אקבל עוד מצווה נוספת. אבל אז אני לא מבין את השין. כי הרי השין ששכר מצווה מצווה, זה בא להדיק את השני. אז אתה מבין מה שאני אומר? יש פה בעיה. כן, מה רציתי להגיד?
יש את
התהליך
שהולך
ומתעצם,
כן? מעניין, טכני לחלוטין, לדבר שנגרר, לדבר...
עצמי.
תחליטי.
אלא עצם הדבר.
את
אומרת שבעצם משלושת החלקים אנחנו עולים להשקפה יותר פנימית. כלומר, בהתחלה, תברח מן העבירה. כדאי לברוח מן העבירה, וכדאי לרוץ למצווה, אפילו קלה. אז כלומר, זה האדם שעוד לא יפנים מה זה באמת מצווה. אחר כך את אומרת, בכל מקרה מצווה גורית מצווה, חוץ מזה, באמת, אפילו שכר מצווה מצווה. כלומר, זה יותר מעמיק. כן, ברור.
המצווה.
כן, השכר האמיתי של המצווה זה עצם העובדה שעשית מצווה. כן?
שאתה נהנה מזה, שאתה הצלחת לעשות את המצווה.
נכון, אז
זה מסביר... בטענה הזאת, זה השכר.
נכון. אבל זה לא מסביר, זה לא מסביר את זה שמצווה גוררת מצווה.
כי
הטענה
הזאת, מה שנקרא.
אז הייתי אומר, מצווה גוררת הנאה. איך אפשר להגיד? מצווה גוררת הנאה. טוב, מספיק וכן, בבקשה. דבר, בבקשה. נו, דבר. היהודי היקר בפינה. כן, דבר.
הייתי רוצה להמציא לזה, לחשר את הסיכויות לפות ההתחלה, ואז מה את הרבות יותר רבות
יותר.
כל השרשרת הזאת, אני סביבה תשתתה. אלא, עוד דבר אחר ורק עליו.
כן.
אבל כמה שבחרתי את ההתחלה, את הדקה הזאת, ואני מתחיל ללכת לזה, אני מתחיל לזה רמות. אם אני נכנס לעולם שאני בוחר בו, והמצוות נזר, אז ככל שאני פותח את העולם הזה יותר, מצווה מאפשרת לי, מבחינה נפשית, נאמר ככה, גם להנות בכוח יותר למצווה הבאה.
כן.
וככל שאני גורר יותר, אני מתעצם את זה גם הכוח שלי וגם העולם שלי להמשיך הלאה באותו, בוא נאמר ככה, למשוך את השחיות היותר גדולה, יותר גדולה.
יפה.
והדרך היא יותר ברורה.
ואיך אתה מבין שכר מצווה מצווה בסוף?
זה ברור.
מה זה?
ברגע שאני נכנס לעולם המצוות,
כן, אז?
יש לי אפשרות לעשות כל פעם מצווה יותר גדולה, יותר
טובה. זאת אומרת
ששכר מצווה... יפה.
זאת אומרת שבאיזשהו שלב, במקום שיסתפק בזה שמצווה תגרור מצווה, אז המצווה תהפוך בעצמה להיות שכר.
אני רוצה ללמוד פה על הדרך שלנו, שזה אדם מה לומר ככה.
כן.
הרגע שאני עושה משהו טוב, אני מסתכל על הילדים, אני מסתכל על התלמידים, או אני מסתכל על מי שאני עושה טוב, עושה משהו טוב, אני מחפש מיד לעשות משהו טוב אחר.
כן, זה מצווה גוררת מצווה.
ואם מישהו עושה דבר לא טוב, נניח נקרא לזה עבירה, אז הוא אומר, טוב, זה הותר לי, אז אני יכול גם לעשות עבירה יותר גדולה.
יפה.
אני יכול להתקשר, ואני לא...
אז הסברת לי מצוין את החלק השני של המשנה. האם לדעתך החלק השני של המשנה זה לחלק השלישי שלה? כלומר, האם, מה?
כל
המשנה
זה חטיבה אחת.
אני שואל האם זה אותו דבר.
זה קשור גם לכבוד
הקודם. אני שואל, לא למה זה קשור, אני שואל מה זה אומר. האם אתה מבין שכר מצווה מצווה, פירוש הדבר, שהשכר שקבל על מצווה זה מצווה אחרת, או שאתה מבין שכר מצווה מצווה, שהשכר שקבל על מצווה זה אותה מצווה עצמה? סליחה, אני שאלתי אותו. כן.
יותר קל
לעשות
את המצווה
הבאה. זאת אומרת, לדעתך, שכר מצווה מצווה, זה בדיוק אותו משפט כמו מצווה גוררת מצווה. נכון?
מצווה גוררת מצווה, איך גוררת?
זה אני
הבנתי.
זה
מצווה אחת,
נפתח לי
פתח
לאפשרויות לחיות. זה אני מסכים, אבל אני שואל על החלק השלישי של המשנה. הוא... זה שלא מובן לי. מה פירוש שכר מצווה מצווה? לפי דבריך, זה בעצם אותו דבר כמו מצווה גוררת מצווה. כלומר, אין הבדל בין החלק השני לחלק השלישי של המשנה. לפי דבריך. אוקיי.
אני לא פה אומר,
אין
ולא.
אדם, תסביר.
אני משווה את זה לפעולה של השרשרת, זה מצווה גוררת מצווה.
אוקיי.
אבל כיוון שאנחנו באים בתוך עולם של הבילים, יחד עם זה,
ליקוד בהשם, זאת אומרת, עצם העובדה שהוא עשה מצווה, זה השכר. בלי קשר לעבירה, למצווה הנוספת שהוא נזכרה. איך את מבינה את סוף המשנה? זאת אומרת, הדבקות בהשם איננה מצווה, היא תוצאה. נכון, זאת אומרת, היא השכר, זאת אומרת, שכר מצווה מצווה, בגלל הדבקות בהשם שיש בה, זאת אומרת, שכר מצווה, מצווה לפי דעתר, לא מצווה אחרת שתבוא, אלא עצם העובדה שעשיתי מצווה. אם כן, לפי דברייך, הביטוי האחרון במשנה, שכר מצווה מצווה, הוא שונה מן הביטוי השני במשנה, האומר מצווה גוררת מצווה. אוקיי? כלומר, בעצם מה שאני מתלבט פה, אני לא יודע אם זה כולם ברור, האם חלק שני שווה לשלישי או לא, כן? אז זאת אומרת, אתה אומר כמו שפנינה אמרה, זאת אומרת שבעצם אנחנו עוברים מהשקפה להשקפה. בהתחלה מצווה גוררת מצווה, בסוף אני מבין ששכר מצווה מצווה. עוד יותר גדול. כן. כן. למה? יפה, אז יפה. אז יופי זה שג' מפרשת ב' והצברת גם למה. יפה, תקבל את הפירוש הזה. ויש גם פירוש נוסף. לא, חוץ מהמהר"ל. הרב אשכנזי מסביר ככה. בורח, תראו איך שצריך לנקד את זה. הווה רץ למצווה קלה, ובורח מן העבירה שמצווה גוררת. מה? יש עבירות שבאות בעקבות המצוות. כן. בורח מן העבירה שמצווה גוררת. מה? מה? מה היא? מה? לא, לא, אני אסביר רק רגע, רגע, רגע. והשאלה היא, מהי המצווה הקלה שבעקבותיה עלולה לבוא עבירה? לא, מזהיר שזה פריה וריביה. זה מצווה שהיא קלה, אבל היא גוררת עבירות. לכן, ורץ למצווה קלה, אז זה המצווה של פריה וריביה, הבורח מן העבירה של מצווה זו גוררת. טוב, אבל בואו נקרא את דברי. לא זוכר. אני אסביר פעם משהו ש... לא זוכר, ויש איזה פירוש שלו. טוב, אבא נקרא את דברי מהר"ל מפראג. פחות נתחיל. בן עזאי אומר, כבר ביאמרו לך פעמים הרבה שדרך התנא לשנות יחד החכמים שהיו בדור אחד, והדעת נותן כך כמו שתמצא שהתחיל התנא בפרק משה קיבל לסדר הקבלה וסידר דברי מוסר שלהם כפי מה שהם היו בדור אחד, וכאשר היו זה אחר זה, ולפחר בכל מקום כאשר היו שני חכמים בזמן אחד, סידר את דבריהם ביחד. כי התנא בא לומר כי החכמים האלו שהיו אבות העולם לימדו מוסר לבנים, כמו שכתוב שמה בני מוסר אביך. וכאשר היו שניים בדור אחד והיו בזמן שלהם אבות העולם, ראו לסדר דבריהם ביחד. כאשר ביחד היו אבות, לא זה בפני עצמו ולא זה בפני עצמו בלבד. מה הוא רוצה לומר כאן המהר"ל? הדבר מאוד עמוק. המוסר שאדם קולט הוא של כללות חכמי דורו. כלומר, גם אם יש שני חכמים שסותרים זה את זה באותו דור, ייתכן שהחכם האחד יכול להרשות לעצמו להדגיש נקודה אחת, כי הוא יודע שמתנגדו מדגיש את הנקודה האחרת. אבל כן, אבל אם השני לא היה פה, אז אני הייתי בעצמי אומר את מה שהוא אומר, כן? הייתי ממציא את המתנגדים. זה כמו שפעם הרב קוק גם כן אמר, אני כותב נחמד על כולם, כן? הדור נפלא וזה, מי יטפל בקטרוג? אני יודע שיש כאלה שאוהבים לעשות את זה. אם הם לא היו, אז אני הייתי מקטן. הרב אומר את זה מפורש באגרותיו. אז גם פה, אם אתה רוצה לקלוט את כוונת התורה או כוונת המוסר של התורה בכללו, אתה צריך לשמוע את זה שכל החכמים. לכן, אם בן עזאי אמר משהו בדורו, זה בגלל שבן זומא היה שם. אז אתה צריך לשמוע את בן זומא ואת בן עזאי ביחד, לכן שתי המשניות זו ליד זו. או? כן. השלישי זה השומע. זה גמרא מפורשת מסכת חגיגה. מאחר והללו מטמאים והללו מטהרים, הללו מחייבים והללו מזכים, איך אני לומד תורה מעתה, אלא עשה אוזניך כאפר כסף לשמוע את דברי אלו ודברי אלו. זאת אומרת שיש סינתזה שנעשית על ידי השלישי. כמו שאמר רבן שמעון גמליאל, כל ימי גדלתי בין חכמים. מה זה גדלתי בין חכמים? בין זה לבין זה. זאת אומרת, אדם נורמלי הוא גדל אצל החכם, אבל רבן שמעון גמליאל הייתה לו בעיה, הוא גדל בין החכמים. אז מה הוא צריך לעשות? לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. לכן הוא היה שותק כדי לשמוע את אלה ואת אלה. כן.
זאת אומרת שצריך לשמוע את כל זה, לא רק טוב.
נכון, צריך להקשיב לכולם, כי אם לא נקשיב לכולם לא נדע מה האמת. אחרי שהקשבנו לכולם, מה עושים? פוסקים הלכה. איך אמרה בת קול? אלו ואלו דברי אלוהים חיים והלכה כבית הלל. נכון? זה חשוב לזכור את זה.
נכון.
חגיגה ה'. לא צריך חגיגה ג'.
מה שאמרתי,
שהולכים
לדבר
אחר כך.
אבל צריך להקשיב.
בסדר, נכון. אני מסכים איתך. רק אני הדגשתי. טוב. ובין עזאי ובין זומאי, ובזמן אחד חברים, איך לא לזכור דבריהם ביחד, וזה בוודאי הוא הנכון. מכל מקום, יש לפרש כי המאמרים שייכים ביחד. כלומר, חוץ מזה שיש סמיכות בדור, יש שייכות תוכנית לדברי בן עזאי ובין דברי בן זומא. וזה, כי בן זומא עשה מוסר מן ארבע דברים שהם שייכים אל האדם כמו שהתבהר. ולא זכר בן זומא המעשים. על מה דיבר בן עזאי? על מידות. כן. אז זה כדי לכון אם אתם, תודה. כדי לכון אם אתם יודעים. תודה. זאת אומרת, בן זומא הסביר לנו ארבע דברים שהם במידות הנפש. הוא לא דיבר על המעשים. למה הוא לא דיבר על המעשים, בן זומא? כי הוא שמח על בן עזאי. בדיוק. ולא זכר בן זומא המעשים, שגם המעשים שייכים אל האדם, רק שאינם שייכים לעניין זה שדיבר ממנו בן זומא, כמו שאמרנו, ולפיכך בא בן עזאי חברו להשלים את האדם במעשים, ואמר ועבר ארץ וכו'. שבזה נתן מוסר למעשה האדם שירוץ אל המצווה, ובזה ישלים כל האדם עד שהוא שלם בכל, כי בוודאי צריך שיהיה אדם שלם במעשים שלו. יש לדקדק בדברי בן עזאי, שאמר עבר ארץ למצווה קלה וברך מן העבירה, ולא אמר מן עבירה קלה. אני רוצה להגיד, עבר ארץ למצווה קלה ובורח מעבירה קלה. נכון. ובמקום זה הוא אמר, בורח מן העבירה. ועוד, מאמר, זה עוד מעט. עבירה קלה. מה זה עבירה קלה? אתן לך דוגמה. למצוא דוגמה. קשה למצוא דוגמה בגלל שאחר כך נזלזלו בעבירה. מה זה עבירה קלה? זה בפרק ב', זה פירוש אחר. אבק, אבק שונה רע זה נורא. מי אמר שזה קשור לשכר? קלה וחמור. לא יודע, תעבוד בעצמך. טוב, נו. שמה ש? לא. של דעות זה כדי לדעת איך עורכים את העבירות כנגד הזכויות, אבל לא בדירוג בתוכם של העבירות, שזה כן. ועוד מאמר, ועוד מאמר ששכר מצווה מצווה הוא שכר עבירה עבירה, מה בא להוסיף עוד? כי הרי כבר אמר שמצווה גוררת מצווה, ולמה צריך לומר ששכר מצווה מצווה הוא שכר עבירה עבירה? זאת השאלה ששאלנו, וכל אחד מכם ניסה בצורה יפה ביותר לתת את תשובתו. ועוד, מניין ששכר מצווה מצווה הוא שכר עבירה עבירה? מאיפה הוא לקח את זה? לקח את זה מסכת אבות, תגיד לי. כן? אבל מאיפה מסכת אבות לקח את זה? כן? אחד שאל אותי, איך הרב אליהו לא מפחד למצוא לחברות? אף אין בעיה. הוא מבקש ברכה מהרב אליהו, כפי שהוא נוסע. עכשיו, אז גם פה, כן? למה צריך לומר ששכר, מניין ששכר מצווה מצווה הוא שכר עבירה עבירה? שמה? שכר מצווה הוא הטוב שעושה לו הקדוש ברוך הוא. ושכר עבירה עונשו, מה שמביאה, שמדברך עליו, יש גם שכר ועונש. אז למה הוא אומר שכר מצווה מצווה? עד כאן השאלות. ופירוש דבר זה, כי אמר הטענה שיהיה האדם רץ למצווה שהיא קלה על האדם לעשות. כלומר, קלה, אין הכוונה ששכרה קל, אלא שקל לעשותה. כלומר, שאם המצוות הם כבדים על האדם, נגיד קשה לו לעשות מצוות, אז הוא יעשה, אז תעשה מצווה קלה. זה יצא. כן. נכון. אז קלה פה זה קלה בעשייתה, זה חידוש. כן? זאת אומרת, זה לא כמו קלה וחמורה של מצד העונש או מצד החומרה של הדבר, למצד שקל לעשות אותה.
קלה, לא.
לא, זה דווקא יכול להיות מצווה קשה. תלוי. אם החתן והכלה עצובים, קשה. דבר שני, יכול להיות שזה דורש מן האדם מאמץ. נגיד, לצאת מביתו, לצנח לגלל. הוא לא יכול, קשה. יש מצוות שהן קלות. יש עבירות קלות. למשל, איך אדם יכול לעשות עבירה בקלות? פשוט מאוד. אדם שוכב במיטתו ומתגאה. זה הכי קל. כן? לא צריך לעשות שום מאמץ. הוא יכול במיטתו להתגאות. הוא יכול גם במיטתו להאמין בשם. שזה גם כן מצווה קלה. כלומר, לא דורשת מאמץ פיזי על כל פנים. נכון. ללמוד עברית, אומר הרמב״ם, זה מצווה קלה. הרמב״ם אומר שזה קל. סימן שזה קל. זה כמו שהרמב״ם אומר שיש דברים שהדמיון ממציא אותם והם בלתי אפשריים, כגון ספינת ברזל רצה באוויר. מכאן שמטוס הוא דמיון. אפשר לקח פסק הרמב״ם. טוב. כלומר, שאם המצוות הם כבדים על האדם, ירוץ לעשות מצווה שהיא קלה אליו. ואז יימשך אל המצווה האחרת גם, כן? וזה יותר קל. זאת אומרת, כמו שאתה אמרת להם במשל השרשרת, כן? חוליות קטנות, שנראות אחר כך חוליות יותר שמנות. ולא שייך זה בעבירה. כי כל העבירה הם קלים לעשות. עבירה זה תמיד קל. לכן אפשר להגיד על העבירה, קלה. מה, יש עבירה קשה? וכולם הם הנאה לאדם. ולא שייך דבר זה. לכן אמר, במצווה קלה, כי יש מצווה שקשה לעשות ומצווה שקל לעשות, זאת אומרת, זה עבירות, כולן קלות. ופירוש דבר זה, מה שאמר שמצווה גוררת מצווה, וזה, כי המצוות שהן תרי"ג, כולן הן דבר אחד. כלומר, כל מצווה קשורה בהכרח במצווה אחרת. כך שאם אתה עושה מצווה אחת כתיקונה, אתה מגיע לזה שאתה עושה את כל המצוות כולן. ויש לפרש כך, מה שאמר, כי נר מצווה ותורה אור. כלומר, אל תחשוב כי המצווה האחת היא נר אחד, והתורה שהיא כוללת כל תרי"ג מצוות הם נרות הרבה. אבל אין דבר כך, כי המצווה היא נר אחד. אבל אין התורה שבה כל תרי"ג מצוות, כל תרי"ג מצוות נרות הרבה מחולקות, שכל נר ונר לעצמו, אבל התורה שיש בה כל המצוות היא אור אחד. שהתחברו הנרות ונעשו אור אחד גדול שהתורה היא אחת. לפי זה מובן מדוע צריך לקיים את כל המצוות. כי אם אינני מקיים כל המצוות, אז אפילו מצווה אחת לא קיימתי. יש פעמים שאדם מרגיש הזדהות עם מצווה אחת, יש מצווה אחת אחרת, קשה לו להזדהות איתה. כל אדם ואדם לפי עניינו. זה נראה לו שאותה מצווה שקשה עליו היא לא צודקת. זה לא צודק המצווה הזאת. נכון או לא נכון? אז זה אומר דוד בתהילים, משפטי השם אמת צדקו יחדיו דווקא. זאת אומרת, יכול להיות שמצווה אחת לעצמה, איזה דין או איזה הלכה, כשלעצמו זה משהו לא אמיתי, זה שורט את הנפש, זה פוגע במוסר, לא יודע במה, אבל, או באסתטיקה. אבל אם אתה לוקח את כללותן של המצוות, אז יש לזה מקום. משל, למה הדבר דומה? לסימפוניה. אם יאמר אחד הנגנים, יש לי משהו נגד דו דיאז, אני מוכן לנגן את כל התווים, אבל אידיאולוגית אני מתנגד לדו דיאז, או קשה לי דו דיאז, לא רוצה, כן? או מי במול,
או הכל שלו,
כן, או זה אני לא רוצה, כן. אז למרות שהכל ינוגן יותר, זה לא ישמע טוב. ולכן חייבים את כל המצוות כולן כדי שהמצוות תהיינה בעלת משמעות, בעלת משמעות, אבל שזה יהיה צודק. צדקו דווקא שזה יחדיו. או מוזאיקה. וכבר ביארנו במקומו, לפי זה היום אנחנו מעוותים לגמרי. יש לנו מצוות שאנחנו לא מקיימים. נכון? כל המצוות של המקדש למשל. זה יוצא שאנחנו לא נורמליים. אנחנו מעוותים. מעוותים. זאת אומרת, זה לא יפה לראות אותנו. זה כמו סימפוניה שחסר. טוב, זה עניין של סגנון.
ושאנחנו לא מושלמים,
אנחנו... כן, אז זה יותר טוב ככה להיות לא מושלמים.
מה
הסיבה שלנו? מה הסיבה? מה הסיבה? צריך להיות מושלם או לא? טוב, יחד. ואמרתי שאנחנו אשמים. אמרתי את המילה אשם? לא אמרתי אשם. אמרתי שאנחנו מעוותים, רק אני לא אמרתי מי אשם בזה. לכן לא אמרתי שאנחנו אשמים. לא, יש מיטות שאנחנו בכלל לא מצליחים לעשות. אז זה בגלל שאנחנו לא מושלמים. אבל לא אמרתי שאנחנו אשמים. כן, כן. זה בגלל הבן אדם עצמו. שמה? אז זה לא בגלל שהוא לא קיים את כל המצוות, אלא בגלל שהוא עצמו לא בסדר. טוב, זה קלאסי. טוב. כן. וכבר ביארנו במקומו, כי התורה היא אחת, ובא הרמז במילת התורה, שהוא בגימטריה, תו רש י' א', 611. ואנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענו, ובאו כל תרי"ג מצוות במילת תורה. כי התורה היא אחת, ומקושרים כל המצוות עד שם מושכל אחד לגמרי, ודבר זה ברור. וזה שאמר שמצווה גוררת מצווה, כלומר שעשיית המצווה האחת היא התחלה לאחרת גם כן, מאחר שכל המצוות הן דבר אחד. ולפיכך מצווה אחת גוררת אחרת, כי כל דבר שהוא אחד אינו נחלק כלל. וכאשר הוא עושה מצווה שהוא חצי דבר, המצווה הזאת גוררת האחרת עד שיעשה כל המצוות שהן דבר אחד. וכיוון...
כידוע, קיים מצווה,
קיים לו,
הוא קיים מצווה אחד מהחשוד
ביותר. תבודה זה. וזה לא גרע
לצלוש דבר חוץ מזה. איך אתה יודע? הוא מתואר כרשע.
חוץ מזה דבר אחד. ועתיד לקבל.
גם
רצע,
גם
רעיון,
הכל
יש בכלל חופשית.
בסדר, אבל למה המצווה כל כך קשה?
כי הוא רץ למצווה קלה, אבל הוא לא ברח מן העבירה.
זה לא
גרע, אבל יש פה שני דברים. לפי דבריך, היה מספיק שבן עזאי יאמר, עבירה רץ למצווה קלה, שמצווה גוררת מצווה. אבל לא כך אמר בן עזאי. בן עזאי אמר, עבירה רץ למצווה קלה, הוא בורח מן העבירה. נכון? משמע שלא מספיק לעשות מה שעשיו עשה, כי עשיו אמנם רץ למצווה קלה, אבל לא ברח מן העבירה.
אבל אמרת שכל מצווה, אדם עושה מצווה,
אלא אם כן יעשה עבירה, אלא אם כן לא יברח מן העבירה. נכון? כן. ואמר עוד. לא, סליחה. ואמר עוד, כי שכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה, פירוש. שלא תאמר, כי מה שאמר מצווה גוררת מצווה הוא על הצד הזה. כי כל ההתחלות קשות, וכאשר מתחיל לעשות מצווה הוא עושה מצווה אחרת. וכמו שדרשו זל, אם שמוע תשמעו, אם שמע אדם מעט, משמיעים אותו הרבה. מכאן שכל ההתחלות קשות. וכן עבירה גוררת עבירה, אם עבר עבירה אחת, בא לעבור גם כן שאר עבירות. על דרך אם שכוח תשכח, אם שכח מעט, תשכח הרבה. ואמר שאין הדבר הזה כך, רק שכאן מידה אחרת, ששכר מצווה מצווה. וזה כמו שאמרנו, כי כאשר התחיל במצווה ראוי שיושלם הדבר, כי הדבר שהוא אחד אינו נחלק עד יושלם. ולפיכך אמר ששכר מצווה שהשם יתברך נותן לו נותן לו שיעשה מצווה אחרת, וכן עונש העבירה שעשה שיעשה עבירה אחרת. ובאחרונה יהיה נפרע על הכל ביחד. ודע כי כל התשלומים למעשה שעשה הן לטוב הן לרע, התשלומים הם דבר אחד עם המעשה והוא נמשך אחר המעשה. זה מעניין מאוד מה שאומר. לפי זה אין ביהדות שכר ועונש, אין ביהדות שכר ועונש. אני חוזר, אין ביהדות, פשוט מאוד. מה זה שכר ועונש? שכר ועונש, אדם עולה לרקיע, מגיע לפני המלאכים, ולפני המלאכים יש שני כרכים עבים שמנים מאוד. מלאך אחד והמשקפיים מסתכל ואומר, יש פה עבירות, יש פה גם מצוות, בוא נבדוק מצוות. איזה מצוות עשית? הנחת תפילין, זה עבירה עשית? ברכת בלי כוונה. מצוות ועבירות. אחר מסתכלים בכרך השני, מה זה הכרך השני? זה ספר השכר והעונש. מסתכלים על הנחת תפילין, שתי נקודות בגן עדן. לא ברכת בכוונה, שתי דקות בגיהינם, תנור ארבע. זה, כן, עושים זה, בסוף נעשה לך פריסה של התשלומים. עכשיו, כן, בסדר, זה מיושן שם, לא הספיקו. עכשיו, מה יכולה להיות הטענה של הנידון בפני בדין של מעלה, אם באמת זה כך כמו שתיאר? לא, יכול להגיד, נכון, על פי החוק זה מה שאני חייב, אבל לא, תוותרו, אכפת לכם. לא, זה יותר מרחמים. בעצם מה אכפת לך, ריבונו של עולם, שעשיתי עבירות? נכון, עשיתי עבירות, תוותר. לא, זה ברצינות, יש פה שאלה. זאת אומרת, זה לא פייר. היה אפשר להגיד ככה, שכל זמן שאני לא מת, אז מפחידים אותי. אומרים לך, אתה עושה ככה, אתה תחתוך. אבל תשמע, עכשיו אני כבר אחרי החיים. אז זה עכשיו תוותר, נו, באמת. לא, נגיד שהודיעו לו מראש. נגיד אפילו הודיעו לו, כן? יש בתורה זרה כללית של שכר ועונש, נגיד. אז לכאורה, יכול הטוען לטעון טענה מוסרית כלפי הקדוש ברוך הוא. תוותר. כן? אגב, יש ציור כזה אצל הרומאים, ששוקלים את הזכויות והעבירות של האדם במוזניים. כן? לעומת זה, מה שאומר כאן המהר"ל, זה שאין דבר כזה שכר ועונש ביהדות. אלא השכר הוא התוצאה העצמית של המעשה, לכן הם פה ויתו, והעבירה היא התוצאה העצמית של המעשה גם כן, של העונש. זאת אומרת, לכן יאמר אדם, זה יותר נכון, זה כמו שיגידו, מי שמכניס את ידו לאש, עונשו, שידו תשרף. יאמר האדם, תוותרו. לא, המעשה שאתה עושה זה לשרוף את היד, לכן אין פה שכר ועונש. זה כאן השכר מצווה מצווה, שהמצווה גונזת בתוכה את המעלה שהיא מתנה לאדם. כן. אז זה באמת נס. זה באמת נס. לפי מה שאתה אומר, היה צריך להיות שזה יקרה מיד.
אם זה היה ככה, לא הייתה בחירה.
כן.
אם אני רואה שאדם עשה עבירה,
זה אתה צודק. זה אתה צודק, אבל השאלה שלו היא לא שאלה, היא לא השאלה שלך. הוא שואל שאלה אחרת. אם זה נכון שזה גורר את זה, היה צריך להיות שזה יקרה מיד, באמת שלא תהיה בחירה. אלא זה באמת נס. זה נס שיש הקהיה של החוש. כי יכולנו, כאילו היו לנו עיניים לראות, היינו רואים מיד. זה מסביר את זה רבי חיים וולוז'ין בספרו רוח חיים. כן, זה באמת יש מיד. זה מסביר רבי חיים וולוז'ין בספרו רוח חיים, שבשעה שאדם ניגש לעשות מצווה, באותה שעה ממש הוא מוקף, כך הוא אומר, באור מקיף של חיי העולם הבא. לכן הוא אומר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כי בשעה שהוא עושה מצווה הוא מוקף מהאור הזה. ומיד כשהוא עושה את המעשה, מסתלק כל האור הזה ונגנז לעתיד לבוא. איזה ביטוי כזה?
זה תירוש שלו על
על מסכת אבות. לא מסביר, על כל ישראל. כן. אז הוא מסביר לך. כיוון ששכר מצווה מצווה, רגע, ששכר מצווה מצווה, שיש ערך עצמי למצווה, אז זה גם אומר, לא, בכל זה אין קשר. לא יודע.
איפה, איפה,
איפה, איפה, איפה,
איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה,
לכל ישראל שאלת נכון העולם. בספרו רוח חיים על המשנה הראשונה. לא יודע, לא יודע. לא כל דבר אני יודע לזה. טוב. ודע כי התשלומים למעשה, שעשה הן לטוב הן לרע, התשלומים הם דבר אחד עם המעשה. והוא נמשך, לפי זה, על מי זה המוזניים? זה האדם עצמו. והוא נמשך אחר המעשה. כן מעשה הטוב בלא תשלומים טובים, בין מעשה רע בלא תשלומים רעים, כי לכך נקרא הפיראון תשלומים, כי המעשה בלא הפיראון הוא חצי דבר, שהרי צריך לתת לו שכרו, ושכרו על זה הוא השלמה למעשה שעשה. ולפיכך הפיראון מלשון השלמה, שמשלים מה ששייך למעשה. וכן, אם לבא ממנו, כאשר פורע לו, הוא משלים מה שצריך אל ההלוואה, שלבא ממנו, ודבר זה פשוט, ולפיכך אמר ששכר מצווה מצווה, כלומר, כמו שהשכר הוא השלמה למעשה שעשה, וכן המצווה האחרת היא השלמה למצווה שעשה כבר, כי המצווה הראשונה עם מצווה זאת הוא דבר אחד, עד שהמצווה אחרת שכר והשלמה למצווה הראשונה. הנה, זו התשובה לשאלת הסעדיה. הוא אומר, למה מצווה גוררת מצווה? כי שכר המצווה מצווה. זאת אומרת, כי צריך שיהיה לו שכר, ואין שכר אלא בזה שיושלם המעשה שהוא התחיל בו. ומכיוון שכל המצוות קשורות זו לזו, אז הוא מוכרח לקבל כשכר על מצוותו מצווה אחרת. וזהו פירוש שכר מצווה מצווה. אף על גב כי לשון שכר בכל מקום הוא בעל טובה שנפרה בו הפועל, כאן, כיוון שהעושה מצווה חפץ בעשיית המצווה, אמר על זה כי שכר פעולתו ותשלומים שלו היא מצווה אחרת. וכן יאמר אצל העבירה, כי שכר עבירה עבירה, רצה לומר שכיוון שחפץ הוא בעבירה, ואצל החוטא הזה מעשה עבירה טוב, לא תמלוא שכרו. ותשלומים שלו, עבירה אחרת. אתה כל כך אוהב עבירות, תקבל עוד עבירות, אין בעיה. ולפי מחשבת החוטא אמר כך, שכר עבירה עבירה. כי העבירה האחרת היא שכר השלמה לעבירה הראשונה, שהעבירה הראשונה היא דבר אחד עם העבירה האחרת. ועוד ששכר לא שייך ליתן עד שנתמלאה השאה שראוי אז לקבל השכר. וכן אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן הרשע מי שהתמלאה השאה. ולכך שכר מצווה מצווה, כי המצווה האחת עומדת ולא נתמלאה השאה. ולכך ניתן לקדוש ברוך הוא אליו שיעשה עוד אחרת עד שתתמלא השאה שראוי לקבל שכר. ואז משלם הקדוש ברוך הוא השכר, וכך הוא יצא לעונש, ולפיכך שכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה, וזה נכון גם כן. יש לך להבין כי הוא פירוש ברור כאשר תבין. לא כתוב. הוא לא אמר. אם היה רק זה אתה צודק. אם היה רק זה אתה צודק. על ידי הרצון. על ידי הרצון. על ידי הרצון. רץ. רץ זה לשון רצון. אני יכול להפסיק את זה. תמיד נשאר להפסיק שרשרת. נכון. אלא אם כן ארצה להפסיק. רגע, מצווה גוררת מצווה. לא כתוב שמצווה גוררת עשיית מצווה. זאת אומרת, מזדמנת להיות מצווה, אבל אם אני רוצה להפסיק, אני מפסיק. ודבר זה בא התנה להשמועינן, ואולי יקשה לך אם כן, למה הוא צריך לומר אצל אם שמוע תשמע, שמע מעט מהשמיעין אותו הרבה, תיפוק לבלב אחי, הרי מצווה גוררת מצווה. כן, למה היו צריכים להגיד עוד משפט כזה? אין זה קשה, כי מה שמצווה גוררת מצווה, היינו מצווה שהיא דומה אל הראשונה, וכן עבירה, אצל עבירה, ובזה שייך גרירה. אבל לא כל מצווה, אף על גב שאינו דומה כלל, אבל מכל מקום משמיעים אותו הרבה. כלומר, שאם שומע מצוות, מצוות אחרות, כלומר, שהוא שומע מצוות אחרות. וכן, אם זה שכחה, שאם שכחה אחת, יבוא לידי זה שישכח רבים, למרות שזה לא מצוות קדומות. כלומר, אם אדם מקולקל בעבירה מסוימת, אז יביא אותו לעבירות זרות לגמות, שהוא לא צפה. ובכן, מצווה זאת, זוכה למצוות רבות שלא שייך, שהוא לא חשב שהוא שלכם. טוב.